צדיקים להוציא לאור. תכלית העניין בגילוי האלוקות האמיתי בנפשנו וכו'. והקדמה בזה, צריך להביא דוגמה. קראנו מזה, אבל נתחיל מפה ונמשיך. הקדמה בזה, צריך להביא דוגמה לעניין זה ממה שנמצא אצלי בכתובים, הנימילי מעליותה מבחינת פנימיות ומתיקות תורה, תאמור זה נשמתו עדן. העניין מאמר הזוהר הקדוש, והנה ישמרהו כמראה הנחושת ופתיל פשתים וקנה עמידה בידו. למשחת הקדמה בגבנין קדישין, חושבן דילי סליק למד ב' שור עורך העירייה כף חד ורוחב דלת, ומשחת התניינה דלבר דיו לחף ילדה, סליק לחושבן דל, כי עיריות עזים עורך 30 וכו', עד דגרה וסליק בדגר, סליק וגרה וכו'. ואירוע העתקת הביאור על זה הנמצא בכתובים אצלי, ומתוכן יובן כל עיקר עניין זה ממש בכל פרטי חלוקה. בהיות מובן תמצית העניין, שעיקר ההפרש בין סיטרה דקדושה לסיטרה דנוגה, שבקדושה בחינת הכלי, שהוא בחינת הישות של האור, ובבחינת הביטול בתכלית. ובבחינת הכלי דנוגה, יש מורגש בתוספות מרובה על העיקר, ותוספות זה גירעון. לנבא קדושה, הכלי הוא בטל, תפל האור שבתוכו. ובנוגה, אז הכלי, המקבל, הוא תופס את המקום המרכזי. הישות שלו, יותר משמעותית מהאור שמאיר בתוכו. וברור עניין זה יובן מעניין חסד לאומים חטאת. כי מפני שהאור, החסד, הטוב, בבחינת נפרד, על כן, המחובר לשורש שלו, למקור שלו האלוקי, על כן הכלי שלו, שהוא בחינת ישות שלו, הוא מתפשט ביותר ממידת האור, וגירעון עד שנקרא חטאת. נכון, הביטוי חסד לאומים חטאת אומר, שלאומות העולם, קצת דיברנו על זה גם בלימוד של 6.5, שלאומות העולם הלא לשמה זה מהותי. נכון? גם כשהם עושים, כל מה שהם עושים, עושים לעצמם. למה? כי הישות, האור בטל כביכול הישות של עצמם. כן, האור שמקבלים, האור האלוקי, האור של החסד, הטוב שהם עושים, המוסרי, הוא בטל לזה שעושה. העיקר זה העושה, האישיות שלו, הגאווה שלו, לעומת הדבר שהוא, האור שהוא כביכול מתחבר אליו. וזה הגירעון שנקרא חטאת. וכדוגמה זו אמרו צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. פירוש אומרים שהוא בחינת הכלי המגלה, אומר מעט, הוא בחינת ביטול. ועושים הרבה. כן, באמת יוצא פה שהעשייה זה עצם האור. הדיבור זה הגילוי של זה. תנת הביטוי של זה, המודעות לזה. אז אצל צדיקים, העיקר זה עשייה. שואלים אותו אם הוא עשה, לא זוכר אפילו שהוא עשה. אצל הלא צדיק, זה אולי לא רשע, כי זה נוגה פה. אבל הוא יזכור אפילו מעשים שהוא לא עשה. טובים. אצל הצדיק, אפילו מעשים שהוא עשה, הוא לא בדיוק זוכר. יודעים, יש תיאור מאוד יפה אצל הרב סבתו, אפפי שחר. אולי פעם הזכרנו שהוא מספר על... קראתם? איך נקראו? עזרא סימן טוב. אז יש מקום שמישהו שאומר לו שמישהו שהוא לא חסיד לא יכול לנהוג ב... אלו, ותיקן המתפלל או תפילין של רבנו. תם הוא רצה להניח. אז הוא אומר, אני באמת לא חסיד, מה אני בסך הכל עושה? ואז הוא מתאר את כל הסדר יום שלו, איך שהוא קם לוותיקין, איך שהוא לומד אחרי זה... ועובד לפרנס את משפחתו, וכמובן נותן איזה צדקה לעניים, ואחרי זה לומד משהו במיכה למעריב, ושומע לרבנים, ומדקדק במצוות. קיצור, מתאר את כל מה שהוא עושה, ואומר, מה, זה את כל יהודי צריך לעשות את זה, מה מיוחד בזה? וכשאתה קורא את זה, אתה אומר, וואי, איזה חסיד, באמת. אבל כאילו לא מרגיש בזה אפילו. אז זה ממש דוגמה כזאת, של עושים הרבה ואומרים מעט, שהתודעה של העשייה היא תפלה לעשייה בעצמה. וברשעים הוא להיפוך. אומרים הרבה בבחינת גסות והתפשטות היש דקלי ועושים מעט מפני בחינת גירעון האור וכו' לקנה. אוקיי, הגבנה ממש, רואים בכל עניין ובחינה, הגוזמה הרבה נראית בהתפעדות חיצונית המוטעת בלב בשר החיצוני הנעל, שזהו בא מבחינת ההתפשטות יש דנוגה. והוא גירעון הפנימיות בתכלית עד שהפך מטוב לרע חס ושלום. ולהפך, בסתרה דקדושה בניצות האלוקים, גם מבחינת הישות בהרגשת לב בשר הנעל, הוא בא בתכלית בחינת הביטול בהיעדר הרגשת עצמו לגמרי. ומה שיוגרה יותר ולא ירגיש, הרי זה בא מצד תוספת האור וחיות פנימית ביותר. וכנראה בעלי כללות, ההפרש הזה לכל תואמי טוב טעם ודעת בנברי אלוקים חיים, והוא שורש עניין ההבחנה כללית הנעל. אני אומר, איך נבחין בין התפעלות אלוקית להתפעלות חיצונית, שהיא לא להשם אמא? אז אומר, כמה ישות יש פה? מה המרכז? האור או הכלי? שהכלי פה זה האדם שמקבל. האם האדם, הישות שלו, המקום שלו, זה העיקר? והאור הוא תפל? או שהאור הוא העיקר? והאדם אפילו לא מרגיש את הרגשת עצמו, היא כאילו קיימת אבל היא תפלה, בלועה, גנוזה בתוך התוכן, העניין הפנימי שהוא עוסק בו. אז הוא ממשיך לבאר, ולידע מזה כל הסימנים, מפתר פרטיות, חלוקות המדרגות, מביע עוד את עצמו כלל. יש להבין תחילה בשורש עניין היעדר הרגשת עצמותו לגמרי והתפעלות אלוקות המורגש בלב בשר הנעל. ולכאורה אי אפשר להאמין במורגש כזה שיהיה בתכלית היעדר המורגש, שזה בית הפכים בנושא אחד. זה המשפט שסיימנו פעם אחרונה. כאילו, איך יכול להיות? הרי רוצים התפעלות. רוצים שאדם יהיה מלא מזה, שהוא ישמח בזה, שהוא יהיה מלא אהבה. המצד שני שלו ירגיש את עצמו. אם הוא לא ירגיש את עצמו, אז מי שמח, מי אוהב, מי מלא? זה השאלה, איך אפשר בכלל דבר כזה? ממילא השאלה שככה אני אומר, זו שאלה שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו. איך באמת נוכל לזהות? מתי השמחה שלנו היא שמחה אמיתית? היא שמחה לשמה, היא שמחה בדבר, היא שמחה בהשם. ומתי אנחנו נהנים מהשמחה? איך נדע להבחין? אז מביא פה משלים. ויש להקדים לזה בעניין הניגון מה עניינו. וידוע בעניין המאמר, ראי המאמנה היה מנגן בסלוטה בכל מיני ניגון, להיותו כולל כל סמך ריבות נשמות ישראל. וכל נשמה בעלותה בשורש מקור חוצבו על ידי השיר דווקא, ובחינת התפעלות עצמית, הנעל באהבה בתענוגים כפי אופן שורשה למעלה בעונג העליון. מה כולל הכל הוא ראי המאמנה, על כן היה מנגן בכל מיני ניגון כמו שכתוב במקום אחר. אז יש ניגון, וכתוב פה שראי המאמנה, כן, משה רבינו. הוא היה המנגן הגדול. הוא פה הוא אומר, יש פה, תכף הוא יביא את זה בתור דוגמה, אבל זאת אומרת שניגון זה משהו מאוד עמוק, מאוד פנימי. כמו שיש גם ניגונים של חיצוניים, יש ניגונים של תומה, אבל הכוח הזה של ניגון, הוא יכול לעלות האדם למדרגה מאוד מאוד גבוהה. זה החבדניקים עשו. נכון, יש מרש נפוליון, שומעת? לא? כן? אוף קזק זה גם. די, 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 די. כן? אתה מכיר. מתאים גם ליד קסלר באמת. וגם עשו מהמניון הצרפתי הנוכחי. פעם הרבי מחב"ד, באו אליו יהודים מצרפת. זה היה בשנות הלמדים או הקפים. אז הוא פתאום מתחיל לשיר להם. אני ארד באמונה לך יולמים, אבן אבם ברכה לך יולמים. הם לא לצרפתים, מי שמכיר. אז זה המרסילי, אני יודע. זה הראה להם שאפשר. אומרים, היה תקשות מאוד מיוחדת באותה התוועדות. ככה נהג בהם קירובים גדולים. הוציא את הניצוצות שיש בצורפתיות, היה שם איזו תקופה. טוב, אז יש בניגון משהו מאוד עמוק. מתחילה יש להבין מהות התפעלות הניגון, שהוא בחינת התפעלות פתאומית דווקא, בלתי בחירה ורצון שכלי כלל. הוא התפעלות מרגשת ובלתי מורגשת בעצמו. מצד שינה באה מצד עצמו לכוון לעשות ההתפעלות, כי היא ממילא ומאליו בלתי נודע לו. מפני שזהו כאילו אינו מרגיש ונודע לו כלל באותה שעה ממש. זה נקרא היעדר הרגשת עצמו בזה כלל, אבל מכל מקום התפעלות מורגשת. כן, אנחנו רואים במשל הזה שאדם שומע ניגון. זה ניגון של, כנראה ניגון שנוגע לו, כן? שזה גם עניין, פעם בשנה שעברה קצת דיברנו על זה, שזה כמו זיווגים, כמו שידוחים, אז כמו שיש בניינים אחרים, אז גם בניגונים, כל אחד את הניגון שלו, את הניגון שנוגע בו, שזה גם עניין של טהרה, אבל זה גם עניין של שייכות נשמתית. הפעם קראתי בילדות לסיפור כזה, אבל מישהו שהוא חיכה לאוטובוס, באמת פלא שעשו את זה, אולי היה פתוח שם, אולי כל ישראל, אולי רשת א' היה פתוח, ופתאום התחילו לנגן את תהיה רבי ישמעאל את עצמו, ועלה למרום, מי שמכיר איזה חזנות, משהו, של קוורטין, אני חושב. ואז הוא התחיל להקשיב, ושמע, והיה כולו בתוך זה, ולא שם לב שבינתיים האוטובוס ברח לו. אחר כך התברר שהייתה תאונה, והאוטובוס זה, הרבה נפצעו, ניצל בזכות בזכות הניגון הזה. אז כשאדם מקשיב לניגון, הוא כאילו שוכח את עצמו. ניגון שהוא נוגע לו, ניגון שהוא מדבר אליו. הוא כאילו כולו בתוך זה. מרגיש מאוד, אבל כאילו לא שם לב לעצמו. מבחינת כזאת שנפשי יצא בדברו, כאילו לא שם לב לעצמו בתוך הסיפור הזה. הוא כולו בתוך העניין. מה? זה ביטוי של טוב, זה היעדר הרגשת עצמו. איזשהו ביטול. לא דיברנו עכשיו האם זה היה זמן שהוא היה צריך לשמוע את הניגון, או שהיה באותו זמן צריך לנדנד את הילד שלו בהריסה, אבל כאילו, העמדה הנפשית הזאת מול הניגון יכולה להיות ביטוי לעמדה של מין התחברות גמורה לדבר, שאתה כאילו לא נמצא שם בכלל. ולמרות שההרגשה היא מאוד חזקה, ואפשר להגיד יותר מזה, דווקא כשיש כזה ביטול שאדם לא חושב על עצמו, אז ההרגשה היא הכי חזקה. או מבחינת התענוג, מתי יש תענוג יותר גדול? כשאני חושב על עצמי, או כשאני לא חושב על עצמי. אם נגיד אדם הולך לטיול, זו יותר דוגמה. הולך לטיול, נגיד, איזו קבוצה או משהו. יש אדם שהוא בא עם ציפיות, אז הוא כל הזמן חושב, אני נהנה, אני לא נהנה, זה יפה, זה לא יפה. ויש אדם שהוא כאילו בפנים. אז אין ספק שזה שבפנים הרבה יותר נהנה מזה שכל הזמן חושב על זה. הרבה פעמים תפילת ראש שנה ביום כיפור, יש מין כזה, אני בדבקות, אני לא בדבקות, אני מצליח לך ואני לא מצליח לך. אז כאילו לפי מה שאומר פה, תהיה בעניין. אל תחשוב אם אתה מרגיש או לא מרגיש, מתמלא או לא מתמלא. תנסה להיות בתוך העניין. ההרגשה צריכה לבוא, רואים את הביטוי? מה הביטוי המפתח פה? איך הרגש צריך לבוא? ההתפעלות. יפה, עוד מילה? יפה, מי אמר? ממילא. תראה, יהושע אומר, בחב"ד יש שתי מילים הכי מרכזיות, ממילא וממש. זה סוד, זה שורש של חב"ד. ממילא. לא מכוון, אלא ממילא. אתה בעניין. ממילא קרה ההתרגשות. ואז באמת ההתרגשות היא הכי חזקה. ויובן זה על דרך דוגמה עם מה שאנו רואים בהתפעלות פתאומית. שאדם מתפעל בשמחה רבה, בגיע לו איזו בשורה טובה וחיי גוונה. נגיד, הוא שומע שפייגלין נבחר למקום ריאלי. אני יודע מה קורה כששומעים הפוך, אבל כאילו, יש איזו בשורה טובה. האדם שומע על אדם מאוד קרוב אליו שהוא מתארס, מתחתן, וכן הלאה. אפילו אדם זוכה בסכום גדול של כסף, גם זה יכול להיות. אומרים פה, למשל, אנושי בינתיים. מגיע לו איזו בשורה טובה וכאי גוונה. זה משהו יותר כללי, נגיד אם מודיעים לנו עכשיו, שערבים הודיעו שקצת דמיוני, אבל אני יודע, יכול להיות. ששת הימים היה הרגשה כזאת. עוזבים את חברון, זהו, נגמר. קראו בתנ״ך, או לא יודע, משהו, איזה חשבון אחר. עוזבים את חברון, יהוד, מה תיכנסו. אני חושב שאנשים בשלושה ימים, אני לפחות, אני חושב שגם אתם בשלושה ימים לא תדעו, לא נדע את נפשנו. רק מהשמחה הגדולה. אז זה אדם כאילו לא מרגיש, זה מציף אותו, הוא בתוך זה, הוא בכלל לא שם לב, וגם לא עסוק בהאם אני נהנה מזה, האם אני שמח בזה, זה פשוט, הנושא תופס אותו כל כך, והשמחה הגדולה ממילא פורצת. תהי גבנה, שבוודאי מורגשת התפעלות עוד בליבו, עד שיעשה תנועות חזקות מאליו, וממילא, והוא סיפוק בידיו כידוע. כלומר, זה משהו, הוא ילך, הוא זה, אז הוא בן אדם. בן אדם שמתחיל לו בשורה טובה, אז הרבה פעמים טוב שהוא לא רואה את עצמו במראה, כן? כי פתאום הידיים, הרגליים, הרבה דברים מתחילים לעבוד. הוא אומר, בדיוק מצוין. זה, תנועות כאלה, אם אתה תתפלל באופן כזה, שהגעת להתרגשות, ובלי לשים לב, יצא איזה קריאה מהפה, ויצא איזה תנועה מהידיים, איזה חיית כף. זה מה שנדרש. אבל אם זה מתוכנן, פספסנו את הכל. הוא בלתי בחירה ורצון כלל וכלל. רק ממילא הוא מאליו מספק, נשון סיפוק בידיים, כן? והוא האות, הלהיות, שאיננו מרגיש בעצמו כלל. הוא מתפעל. הגם שמורגשת בלבו, אבל כאילו אינו יודע מי זה כלל. והוא להיות שההתפעלות הוא אמיתי, רק מצד עצם הדבר הטוב שנפשו קשור בו, שאז לא ירגיש כלל אם הוא מתפעל. כי אין הכוונה להתפעל. רק שההתפעלות מאליו נעשית, עד שיכול להיות שאינו יודע כלל מאותה התפעלות. כלומר, כשההתרגשות קורית מעצמה, ולא בצורה מכוונת, סימן שאדם היה עסוק בדבר, ולא בהתרגשות. אם ההתרגשות היא מכוונת, סימן שזה המטרה גם. זאת יכול להיות שאינו יודע כלל מאותה התפעלות. וכמו שנראה, להפך, בהתפעלות הכעס, גם כן, שאינו יודע, הוא מרגיש בהתפעלות וכו'. שזה גם כשיש משהו שבאמת מרגיז, אדם לא שם לב כמה הוא כועס. הרי זה אחד הסיבות, באמת, ברגשות חיוביים, אז בסך הכל, אז אולי הוא ייתן איזה חיבוק למישהו שבדיוק עובר שם. אבל בכעס, מה זה העיבוד השתונות שיכול לקרות בכעס? דווקא כשזה כעס אמיתי. כשזה כעס, אדם החליט לכעוס. זה אולי הסיבה למה אומרים שנכון, אדם צריך לראות כעס פנים. אז מתחשבתי, מה זה כעס פנים? הכוונה שאני באמת לא מרגיש כלום. סתם עושה הצגה, לא יקנו את זה. נגיד, צריך לחנך את הילדים. זה כתוב שאסור לכעוס באמת, צריך להראות להם כעס פנים. כאילו, פני כעס, לא מתוך הלב. אז בפשטות זה לעשות הצגה, אבל הצגה זה לא תמיד משכנע. לא אומר, יש כאלה ילדים לעשות משחק טוב. אבל לכאורה, זה גם לא, יש גם משהו לא אנושי, אבל באמת זה מרגיז. לפי מה שהוא אומר, יש פה פתרון. אתה מתכנן את הכעס. אתה מחליט להתרגש, זה לא כעס אמיתי. כעס אמיתי, אז אתה לא מתכנן אותו. אתה כועס באמת. ואז אדם גם יוצא משתונותיו, ולפעמים עושה דברים לא אחראים. דווקא כשהוא כועס באמת. כשהוא כועס לא באמת, אז הוא שולט על עצמו. פה איזה הבחנה כזאת. זה קצת מזה יהיה ההערה שהוא יאיר למטה. אנחנו רוצים להתבונן, לראות אותם. מה שאין כן להיפוך בהתפעלות הנעשית על ידי הכוונה בתחילה, כמו שמייגע את עצמו בהתבוננות רבות, עד שמתפעל, שיקח חפצו רק בהתפעלות זו, מצפה מייחל מתי תהיה ועד יסתער ובבואה ישמח בה. אם הוא במורגש בחיימות התלהבות בכי טוב כרצונו, ימנע ויצטער, יניה בזה, טוב, זה הבעיה. אם המטרה היא הפוכה, המטרה היא ההתפעלות, אם יש התפעלות הוא מרוצה, ואם לא, אז הוא לא מרוצה, אז זה לא זה. עכשיו הוא מסכם, הנה בזה יש רוב מאנה שנבוכים בזה מאוד, זה אומר בחוב, זה עושה לגמרי, וזה מתיר, יש מוצאים, כלומר, מהבחנה בין שתי העניינים האלה, וזה כל המבוכה. צריך לברש ולבאר היטב עם שיחת זה העניין, כי זהו כותב יסוד הכללי לקבלת דרך בתפילה. הנה, נוגע למה שאתה אומר. אני רוצה כדי להזכיר, להעיר ולהרחיב, אחרי זה באמת להתבונן בתוך הערה של רבי הלל, אחת ההערות שלו. יש לאדם באמת הרבה דברים שהוא יכול ליהנות מהם. אני אגיד שכל העולם, הטבע, בנוי, כל, נגיד, סיפוק של הצרכים הטבעיים הוא מחובר להנאות. כל מה שאדם צריך לעשות בשביל הקיום שלו, הוא גם נהנה אם הוא עושה את זה, נכון? זה סדר העולם. אולי זה גם הסיבה שהוא נהנה. חקק הקדוש ברוך הוא בטבע האדם, שכדי שהוא יעשה את אותם דברים, יהיה לו תחושה של נעימות, של עונג, ואז הוא יוצא לעשות אותם. נגיד, אדם שותה, אז הוא זה, הוא אוכל, אז הוא מרגיש הנאה, וכיוצא בזה, וגם קיום המין זה ככה, וגם האוויר, כשאדם נמצא באוויר טוב, הוא מרגיש נעימות. כל הדברים שנחוצים לטבע, אדם מרגיש נעימות. עכשיו, בדרך כלל, הטבע הוא גם מכוון די טוב, שאם הצורך הטבעי התמלא, אז אדם מרגיש טובה, אז הוא עכשיו לא רוצה לאכול עוד. עכשיו, מה עושה האדם? הוא מרגיש שיש שנה שאפשר ליהנות כשעושים כל מיני דברים, אז הוא הופך אותה למטרה. כשברור שכשמתבוננים אפילו בעולם הטבע הגשמי, הנאה היא לא המטרה. הוא ממש רואים שהיא משרתת משהו. אפילו בעלי חיים, אפשר לתקופות, שהם פתאום יש להם משיכה מאוד חזקה לעניין הזה של בני מילה, לזיווג, והתופעת מאוד חזק, ואז בדיוק תקופה שגם יכולים לפרוט ולרבות, ואחרי זה זה עובר. ממש רואים שהטבע, זה לא שרוצים לתת להם, אנחנו אומרים, שיהיה להם כיף, אלא זה כדי שתהיה המטרה. ואז בזמן שהמטרה יכולה להיות מושגת, אז זה קיים, בזמן שלא, אז זה לא קיים. וככה בכל העניינים. שמה בן אדם, כיוון שיש לו דעת, כאילו אם אדם היה בתמימס, אז הוא יעשה גם כן רק לפי הצורך. לא יותר ולא פחות. כיוון שיש לו דעת, אז הוא שם לב שהוא נהנה. אז הוא אומר, למה לא, הורים, בואו קצת נסובב את זה, נפעיל את זה. שמעתי פעם, דווקא ההקשר ששמעתי, זה היה בהקשר חיובי מאוד, שפעם, עוד לפני שנים, כבר זיכרונה לברכה, אתה זוכר? שמוליק, הגברת ספרה, לא מהתקופה שלכם, נכון? שנה אחת עוד היא הייתה. היא הייתה פה מבשלת בשנים של הישיבה, והייתה כמו אמא של כולם וכו'. היא נפטרה לפני, לא אחר כבר כמה, שנתיים, שלוש. וכאילו, זה היה כאילו לא רק שהיא הכינה את האוכל, זה היה כמו אמא, שהיה אכפת לה, שאתם יודעים, רוצים, מי שהיה חולה, זה היה נותנת לו גם תרופות סבתא כאלה. שזה הייתה כאילו מפנקת כזאת. זו הייתה אישה גדולה גם, ירד שמיים מאוד מיוחדת. אז פעם אחת, אני לא יודע למה, החבר'ה התלוננו שהאוכל לא טוב. היה אולי איזו תקופה שקצת לא היה בסדר משהו, וזה, והיא נורא נורא נפגעה. לקחה את זה ללב. אתם תדעו מה מרגיש מישהו שמכין אוכל. אז ידידי חברי, יהודה ביטי, גר פה. אני כתב על הנזיר. אמר, בוא נלך לפייס אותה. הלך ואמרת, לא יודע, את האוכל היום היה טעים, שפתיים יישק. חבל שאני לא חייל רומאי. אם הייתי חייל רומאי, הייתי מקיא את האוכל, ככה הם היו עושים. היו אוכלים סעודת לשינה, מכניסים את האצבע, מוציאים כדי לאכול אותם. זאת אומרת, בהקשר ההוא, זה היה דבר, באמת, הוא עשה לה קצת נחת. אבל כל זה כדי להביא את החייל הרומאי, שהוא אומר, אפשר ליהנות מאוכל? אז בוא נהנה, אני לא נעשה שאני שווה, אז נוציא ונאכל עוד פעם. הייתי משתמש בביטוי של הספרים, ספרי המוסר, זה אכילת לבטלה. הוא מוציא את הכוח הטעם, שבדרך כלל זה פחות מצוי אצל רוב האנשים. כשאדם שבע, הוא שבע עליה. עוד קצת, אבל בסוף אי אפשר. זה להשתמש בכוח הזה לבטלה. וכן, אפשר בכוחות אחרים. יכול אדם להשתמש בכוח הדיבור לבטלה. יש הנאה מאוד גדולה לדבר. כלומר, הנאה שקשורה לעולם הטבע היא גם ברוח. אדם נהנה מהתהליך השכלי. אדם נהנה מתקשורת עם אנשים. זה מאוד כיף. כי זה חלק זה חשוב. כל דבר שהוא חשוב הוא גם נעים. תקשורת עם אנשים מאוד חשובה לחברה. התפתחות של השכל של האדם היא עיקר האדם. אז מה האדם עושה? כיוון שזה נעים, אז בוא נעשה את זה. מדברים, 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 מפטפטים. אבל זה דיבור לבטלה. לכן כל כיוצא בזה. אז זה בדיוק מה שהוא אומר. ברגע שאדם הופך את תחושת ההנאה למטרה, שוכח שאפילו בשכל פשוט אפשר להבין שהמטרה זה העניין, ולא תחושת ההנאה, אז זה מפסיד את הכל. בסופו של דבר גם הנאה לא תהיה מי יודע מה. אני עם כל הכבוד לא מצליח לקנות בחיילים הרומאים האלה. אפשר להבין למה הם הרומאים, אבל כאילו, זה הרבה יותר נהנים כשזה באמת. נכון? כשזה באמת גם יותר כיף. משחק הזה. שאם אתה שם את כל המטרה להנאה, אז ההנאה הולכת ומשחקת ומתמעטת. וזה כל העולם המודרני. במיוחד אולי בנושא של הראיות, שיש יכולת מחזור מאוד גדולה של ההנאה הזאת, בהמון המון כלים, בהמון המון אמצעים, וזה שוחק את הבן אדם. וזה, חוץ מכל הנפילה המוסרית שיש בזה, זה פשוט מטמטם את הלב. כי בסופו של דבר אפילו העונג נפגע. כי העונג הוא באמת קיים כשנמצא במקום האמיתי שלו. אז זה באמת הוא לא מרגיש כאילו את ה... להסביר את זה, הוא מרגיש את הטעם האמיתי בתוך הדבר. וכשזה נמצא במקום שהוא רק כאילו, שהוא על ריק, אז זה בסופו של דבר שוחק את כל הזה. זה דמיון, זה תחליף וכו'. וככה בדבקות האלוקית. דבקות האלוקית זה הצורך הטבעי הכי גדול. זה הצמן האפיל אלוקים מאל חי, יותר מלמים. אז זה עושה תענוג מאוד גדול. אז מה האדם עושה? זה אדם גדול. מוכרים לומר שהמור האמצעי, כל הספר חיבור הזה, הוא מדבר על צרות של עשירים. כלומר, הוא מדבר על חטאים של צדיקים. כי מי זה הבעיה שלו, שהולך לשמוע מאמר חסידות בשביל ליהנות? נו, איך אומרים? בהזדמנות זו נברך את כל עם ישראל שילכו לשמוע חסידות רק בשביל ליהנות, כי זה כיף. מצוין. אבל הוא בכל אופן אומר, אם זאת המטרה, זה בעיה. כי אתה במקום להבין שהכיף זה בגלל שזה אמיתי, אז אתה הופך את האמת לאמצעי להגיע לכיף. ואז בסופו של דבר אתה מפסיד אפילו תענוג. כי זה לא תענוג בעצם.
אני
כבר הופך
אותו למוגבל,
לגשמי,
בכלים שלי. ואם אני לא מודע, אז אני מגיע אל
שורש שם. יפה, יפה. אוספת הסברה. כלומר, אנחנו ככה התבטאנו שהתענוג כבר מאבד בסוף מהטעם שלו, אתה אומר יותר עמוק מזה. הייתי אולי מוסיף על דבריך שעיקר התענוג, כל תענוג זה איזשהו מפגש של בן אדם עם מציאות אחרת. זה סוג של חיבור, יש כל מיני חיבורים. אפילו עם אכילה ושתייה זה חיבור. זה חיבור בין האדם לדומם, אם תרצו. יש פה איזה חיבור. ככה העולם בנוי. כל ההתפתחות של העולם בנויה מכל מיני חיבורים. זה גורם תענוג. כאילו, אדם קצת יוצא מעצמו. לכן זה כיף לו. זה האבסורד שעומד פה בשורש העניין. הכיף, שזו הרגשה הכי נעימה שלי, הוא מתקיים דווקא כשאני יוצא מעצמי. ואז עיקר התענוג, זה שאדם כאילו יוצא מעצמו. עכשיו, ברגע שהוא ממחזר את התענוג, אז הוא ההפך מלצאת מעצמו. הוא את הכל מכוון לטובת עצמו, ואז הוא מוציא את כל התענוג. אז זה... טעם, לא ניסחת ביוצא מעצמו, אבל כאילו שיש בזה איזה מרחבים, יש בזה נצח, יש בזה גודל. ברגע שאדם הופך את התענוג למטרה, אז הוא מצמצם מאוד לגבולות שלו. כל הכיף של התענוג שזה יציאה מהגבולות. זה ה... אני חושב שאחד הדברים שהכי... קשה לרמות בהם. טוב, אני לא יכול להגיד ש... גם בזה יש קצת אחיזות עיניים, אבל שמחה. דווקא שמחה יותר קשה לרמות בה מאשר דברים אחרים. לפחות הנאה לעומת שמחה. הנאה יותר קשה, יותר קל לעשות הנאה מלאכותית. עוד באנשים... שמחה, אני לא אמיתי קשה לסמוך. לא, זה לא לגמרי ככה, אבל יש משהו יותר, יותר טהור בשמחה. זה מרש כתוב שגזרו על ה... אחרי החורבן גזרו על מסיקה, לא, גזרו על הבצירה ולא גזרו על המסיקה. שמאי גזר משום גזרה של טומאה וטהרה. אז גזר על, על בצירה של ענבים. בכל מקום, יש משהו, בשמחה יש משהו בדרך כלל יותר טהור, יותר נקי. קשה לשמוח על סתם. ואם זה על סתם, זה הרבה יותר בקלות, אדם מרגיש את הריקנות של זה. בשמחה. האם בשביל זה החסידים אהבו את השמחה. עכשיו עוד נוסיף ונאמר, שמאחורי כל הדיון העמוק והנפלא הזה, זה בעצם קשור לסוגיה מוכרת של לשמה ולא לשמה. אינו אומר, בעצם צריך לכוון לשמה. ברגע שמכוונים שלא לשמה, אז זה חיסרון גדול. בעצם התפעלות חיצונית, זה לא לשמה במובן העמוק שלו. כי מה זה לשמה? לשמה המטרה היא הלימוד. לא לשמה, המטרה היא משהו אחר. החידוש שלו, שגם אם המשהו אחר זה לא שיקראו לרבי או להתעשר, אלא אפילו ליהנות מהלימוד, נניח, שהוא מדבר פה על לימוד חסידות, זה גם לא לשמה. בכל יש לומר שבזה יש מחלוקת בין החסיד למסנגדים. גם מחלוקת חינוכית, אבל גם מחלוקת יותר עמוקה מחינוכית. ידוע שנפש החיים אומר, שזה מופיע בשער ד', שהוא מדבר על לימוד תורה, הוא מבקר את זה שהחסידים אמרו שרק אם הוא מכוון לשם שמיים יש טעם בתורה, במצוות. זה לא נכון, גם בלי כוונה זה, יש לזה ערך גדול מאוד. הוא אומר על תורה, ואפילו אם אדם לומד שלא לשמה, אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. נזכיר רק שנפש החיים הוא בן דורו, של האדמו"ר האמצעי שאנחנו פה לומדים ומעיינים את דבריו. אז הוא אומר, לא לשמוע, זה לא כל כך נורא. ודווקא מגדולי החסידות, ידוע יגלי טל בהקדמה שלו, שאומר שזה בסדר ליהנות מהלימוד. הוא אגב אומר את זה, אני חושב שזה אפילו לא טוען שזה לא לשמוע. הוא אומר שזה לא נקרא לא לשמוע, ליהנות מהלימוד. להתענג מפלפולה של תורה. מי שיודע שיגלי טל בעצמו, הספר שלו הוא כזה, תענוג כזה. אבל נפש החיים כאילו אומר, אין דרישה כל כך חריפה שאדם יבטל את הרגשת עצמו ויתמסר לגמרי לעניין. כלומר, פה יש דרישה מאוד חריפה. נכון? דרישה מאוד חריפה, שאדם בכלל לא יכוון לכיף שבזה. וכשהוא מתלהב, שלא לרגע יחשוב על זה שהוא מתלהב. אני שחייב אומר, מדרגות מסוימות, אולי אפילו הרבה שלבים, מותר שיהיה קצת שלא נשמע. אני חושב שזה קצת קשור לעוד נקודה נוספת, שבחסידים דיברו על ביטול. צריך להתבטל. האדם צריך לשאוף למדרגה כזאת של ביטול, ביטול עצמי לריבונו של עולם. המזנגדים קצת פחות דיברו על זה. אגב, אני צריך להגיד גם שזה היה אחד הטענות של החסידים כלפי המזנגדים. הנושא הזה של נשמע ולא נשמע ממש. אמרו, יש הרבה לומדים, הרבה גדולי תורה. בעצם זה לא נשמע. אבל זה פגם בכל הלימוד. כלומר, המזנגדים לא חינכו כל כך מהר לבטל את הרגשת היש. ברור שאם היא תופסת את המקום המרכזי, כולו גאווה, זה לא טוב. אבל זה שיש הרגשת היש, בסדר. מההפך, יש בזה אפילו משהו אמיתי, כי באמת התורה עושה לנו טוב. מה, אנחנו צריכים להתעלם מזה? הרי זה קשור אל מה שאומר בהתחלה. שמה קרה לחסידים, דווקא העמוקים שבהם, הם היו עושים התפעלו, הם היו עושים איזו התבוננות באלוקות, מגיעים לאיזה זה, והיה יוצא להם, איזה יהיה זה? אוי ואבוי, איך יצא לי התפעלות? הרי זה מה שלימדו אותנו, שאסור התפעלות חיצונית. אני אשחרר, אומר, מה יש? דווקא על זה אני לא יודע, למחוא כפיים בתפילה, אבל אם נגיד בלימוד, כן? אם אדם מוצא איזה סברה טובה ברש, בעבר הזה הוא מצוין, כן, נכון? אני חושב שהרב שח היה ככה מחניך, היה כאילו... שיסמכו, שיהיה שערה, שיהיה נעים, שיהיה שמחה כזאת של לימוד. אז זה קצת קשור לביטול היש לעומת אישור היש. אבל אני רוצה להגיד שוודאי יש לנו גם, אנחנו אולי לא לגמרי זוכים במידה מסוימת, וגם אולי גם שייכים במידה מסוימת להדרכה הזאת עד הסוף, אבל הרבה אפשר ללמוד. כלומר, האם הדרישה מכל אדם זה להגיע למדרגה כזאת? זו שאלה. אני לא אפשר לדון. בפירוש יש גדולי ישראל שיגידו אחרת. אבל מה צריך ללמוד מרבינו אדמו"ר האמצעי? שתדע איפה אתה נמצא. זה חשוב. אל תרמה את עצמך. זה חשוב שאני מסכים איתו לגמרי. אל תחשוב שאתה עכשיו נמצא בשמי שמיים באיזו התפעלות, כשאתה בכלל סך הכל נהנה מהחיים. נהנה מהחיים מצוין, זה אומר נפש חיים. נהנה מהחיים, למה לא? רק שתדע שאתה עכשיו נהנה מהחיים. שתדע באיזה מדרגה אתה נמצא. באמת עכשיו יפרט את זה הרבה. כלומר, האם צריך לשלול את המדרגה הנמוכה? זו שאלה אחרת. כלומר, האם זה שאנשים, כמו שתיארתי מקודם, הלכו איזה שמוע דח בשביל ליהנות, זה רע? לא בטוח שזה רע. בעצם זה שאדם מבין שמזה נהנים, זה טוב מאוד. אבל שידע שיש עוד הרבה שערים להיכנס פנימה. ושזה אפילו הבדל איכותי, עמוק מאוד, בין כשאתה בחוויה של כל הסיפור הזה, לבין שאתה כבר מסור לדבר עצמו. הבדל מאוד איכותי. שלא לדבר על זה, שזה אסור לגלות, שכשאתה תהיה בדבר עצמו, איזה תענוג שיהיה לך. זה ששמעתי, אבי שליטה כמה פעמים הזכיר את הדבר הזה, שהמשנה בפרקי אבות, בפרק שישי, שזה ברייתא בעצם, שנו חכמים בלשון המשנה, אז כתוב שמה, כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, בעולם כולו כדאי או לא, מרע, הוא אוהב את המקום, אוהב את הבריאות, מה להתגבר. זה נורא. איך אתם רוצים שאני אלמד לשמה? אם אתה תלמד לשמה, אתה יודע מה יהיה לך, איזה שכר, איזה עונג, איזה נעימות, איזה נפלא, איזה מדרגות. אם תלמד לשמה. אז כאילו, זה ה... באמת, אדם שמכיר את ערכה של תורה, אני יודע שזה דבר יותר יקר מכל המדרגות האלה. וגם אדרבה, הוא מכיר שהמדרגות האלה, כל הערך שלהם זה מתוך הקשר האמיתי לתורה. הן לא שוות מצד עצמה. גם ההנאה, נגיד, שמדוברת פה של ההתפעלות, היא שווה בגלל שעכשיו התקרבת לקדוש ברוך הוא. אם לא, אז טעם חוויה. מה הטעם בזה? מה זה נותן? תחושת הערך היא גם ממילא מעצימה את הנעימות, חוץ ממה שאמרנו, שגם הרבה יותר אינסופי, הרבה יותר רחב, הרבה יותר... נזכיר ש... רבי יגאל לוינשטיין, יודעים, שמעתם, הוא מימי אלי, המנהל של מוסדות אלי, איש חיל, עשה הרבה. אז הוא בעצמו, בביטוי השגור, הוא חזר בתשובה, שהוא לא נזכה לחזור בתשובה, כאילו, היה במקום רחוק וזה. אז הוא אומר, מה עורר אותו? הוא אומר, היה כל יום שישי בלילה, ככה היו בשפה הזאת, הולך למסיבה. והיו בכיף והכל וזה. הוא אומר, תמיד אחרי זה בבוקר או באיזשהו שלב, אתה הרגשת של רקנות. וככה זה חזר כל פעם. הוא אמר, אני רוצה לשמוח. למה כל פעם אחרי השמחה אני אפילו מרגיש עוד יותר מדכדוך מאשר לפני? וזה עורר אותו למחשבות, וככה הוא הגיע לבירור ולימודים, וחיפש את השמחה שהיא לא אחר כך גורמת לכזאת התרוקנות. אז באמת כשהדבקות היא באמת, שזה עושה שלושה דברים. א', השמחה היא עם תחושה הרבה יותר עמוקה של ערך, היא הרבה יותר רחבה, אינסופית, והיא גם הרבה יותר מתמידה. היא נשארת להרבה יותר זמן. אבל עדיין, כל מה שהיא שווה זה כי האמת היא נמצאת פה. אם אדם מבין את זה, אז הוא גם לא יתבלבל לחפש את השמחה שבזה, כי הוא מבין שזה גוף, כל מה שמשמח בזה, זה שיש פה אמת. נגיד אדם שומע בשורה טובה, נגיד אומר שהוא לא שקיבל מיליון שקל. רוב האנשים ישמחו, אפילו אדם שהוא צדיק, רוצה לעבוד את השם, גם כן זה ישמח אותו מאוד. ושבאם לרב קוק הביאו תרומה גדולה, כנראה בהומור אפילו, הביאו לו מלא בפורים איזה סטאר על מיליון, הוא התחיל לחשוב כמה ישיבות נבנה עם זה, כמה יישובים נקים, כל כך שמח, אחר כך התברר שזה לא היה. עכשיו, הנה, זה נורא כיף, נכון? להתבשר בשורה כזאת. אז בואו ניקח בן אדם, נעשה לו כיף, נבשר לו בלי שזה באמת. יום אחד, איך נגיד עוד שמה? בעצם זה לא נכון. אחר כך עוד פעם. אז זה ברור שכל הכיף, אם זה לא אמיתי, אז כל הכיף הוא ההפך, הוא עבד בריק. מה אתה אומר?
איך זה באמת שכביכול אדם שמח
בעבירה? בעבירה? כן. שימה שקצת רמזתי מקודם, אני חושב שמעבירה יותר נהנים מאשר שמחים. תשימו לב לזה. חלוקה ברגשות האדם. יש יותר בדרך כלל תחושה של הנאה מאשר תחושה של שמחה. ולא אומר, יש גם שמחות איזה. אבל בדרך כלל שמחה היא משהו יותר מופשט, יותר רוחני. פחות מעבירה. פחות מרשעים. רשעים שמחים שהרשעה שלהם הצליחה. זה חלוקה, זה אפילו עוזר לנו לבחון למה הדבר הזה שייך.
מה זה כאילו השמחה?
לא, אמרתי, משל, אנשים שנפגשים בשביל להכיר לצורך הנישואים, יש קשר שעושה נעימות, יש קשר שעושה שמחה. הקשר שעושה שמחה, דע לך שהוא קשר יותר טוב. טוב שיהיו שניהם, אבל מה יותר מרכזי? קשר שעושה שמחה. טוב, אני רוצה לראות פה את ההערה, נספיק לראות את ההערה שהיא קצת בעריכות, אבל הוא שואל את השאלה ששאלת קודם על ההתבוננות מהתפילה, אז עוד הערה, הערה כאילו, שיש מאמר נפלא של אדמו"ר הרש"ב, שיצא בחוברת שנקרא קונטרס התפילה, שהוא ממש מבאר בבהירות ובעריכות את כל מה שכתוב כאן. הוא הולך באותה דרך, באותו מושגים אפילו, מי שרוצה להרחיב את הדעת, אז יכול גם לעיין בזה, אני לא יודע, יש פה את החוברת צהובה כזאת, זה מה שיש לי, בטח זה נמצא.
נראה לי שיש פה מחסן של הספר.
טוב. יפה. אומר הרב הלל. אנחנו רואים הערה כפחת, הוא אומר את זה בשתי הנוסחים שלו, זאת יותר, מתוך הערה כפחת. יש לכם עמוד סמכת, בואו למטה. אך עדיין יש להבין, זה לפי הנ"ל, עיקר התפעלות אמיתי מבחינת העונג שלמעלה מן החוכמה. כמובן מגיבין ושאלים הנ"ל, זה התפעלות מן הניגון, או בשורה טובה, או כעס, בדבר הנוגע לחיי נפשו. אם כן, למה מוכרח להיות התפעלות על ידי הדעת והתבוינות דווקא? כמו שכתוב, וידעת היום והשבותה אל לבביך. ועד רבה, כאשר איננה בבחינת עומק הדעת, איננה אמיתית כלל. כמו שכתוב בליקוטי אמרים, בתניה, א' פרק ג', שאפילו הוא חכם ונבון, כל הזמן שלו יקשר דעתו, להוליד בנפשו אהבה ויראה אמיתית. תניה אומר, תראו פעם אחת, שאם אדם יש לו אהבה ויראה שלא באים מחמת התבוננות, אז זה הרבה פעמים, זה או אהבה ויראה חיצוניות ממש, ואומר, זה מדרגה טבעית, אבל זה לא עיקר מדרגה של האדם. ודווקא אהבה ויראה אמיתיות, זה דווקא מה שבא מההתבוננות. ואם כל המטרה היא שזה יבוא כאילו ממקום של חוסר מודעות, שבלי הרגשת עצמו כלל, אז איך זה הולך ביחד עם התבוננות, עם לימוד? שדווקא בלימוד אדם מאוד נוכח, זה השאלה פה. ואגב, אני אגיד שמה שהוא אומר פה בתור שאלה, אני חושב שאצל חסידים, מה שנקרא הפיידישרים, כן, האחרים, זה לא היה רק שאלה, זה גם היה מסקנה. שעד רבה, לא לימד יותר מדי, אלא ללכת באיזושהי טבעיות, באיזושהי תמימות. הנתניה אמר אחד מגדולי החסידים, אני לא יודע אם זה היה פלחס מקוריץ או מישהו אחר, אבל ממש מהגדולים, צריך להיזהר שמרוב שמן לא יכבה הנר, כך הוא אמר. אני חושב שבאחד ההזדמנויות הזכרתי הערה של האדמו"ר החוזה מלובלין, שהיא הערה דומה קצת. כאילו, השמן זה השכל. מרוב השכליות שבזה, בסוף טובת החיות. זו הייתה הטענה. אז הוא שואל, איך דווקא איזו התבוננות שכלית אפשר להגיע לרגש האמיתי? טוב, עכשיו הוא פה נותן איזו הקדמה שהיא סתרי תורה. ממש עריכות. ואז תראו בעמוד הבא, עין. למטה. ועל ידי זה יובן, עניין הנ"ל. שמוכרח להיות גילוי ההתפעלות על ידי התבוננות והעמקת הדעת דווקא. להיות שאנו רואים גם בהשכלת חוכמה אנושית. כמו חוכמת התכונה, שהוא ידיעת אמיתיות, מציאת גלגלי השמיים וציורם וכו'. אני חושב שבדורות ההם זה הרי נורא התפתח, התפרסם. ידיעות חדשות בחוכמת התכונה. לא יוכל לבוא אל אמיתיות החוכמה כי אם על ידי יגיעה ומכת הדת, שהוא עניין קיבוץ ואספת כל כוח שכלו, לבוא לבחינת עין, שהוא הפנימיות בחוכמה שבנפש השכלית. ועל ידי זה יעורר כוח המשכיל שלו להשכיל אמיתת עניינם בכלי מוחו בגילוי של בחינת חיצוניות חוכמה, שנקרא יש דה חוכמה. וכן על דרך זה, בחוכמה האלוקית הנגלית של לימוד תורה בנגלה, לא יוכל לבוא לאמיתתה כמדי הגיעה רבה שהופשתה מכל כוחות נפשו. מכדי לדע אמיתת עניינה ואז יוכל להשכיל אמיתיות חוכמת התורה כמאמר רזל על פסוק מיץ חלב. כן, שאדם קונה תורה רק מי שממש סוחט את עצמו עליה, משהו כזה. כלומר, נגיד קצת במילים שלנו, רק בהתבוננות שכלית עמוקה, עם התמסרות גמורה לעניין שלומדים, כלומר, בריכוז כל הכוחות, זה הדרך היחידה שאדם יכול להיות כל כולו מסור לאיזה עניין. יותר מאשר כל דרך אחרת. כלומר, כשאדם נגיד הולך רק באיזושהי התרגשות טבעית, מה שנגיד הלכו עובדי השם בסגנון אחר, זה נכון שלפעמים זה יצא נורא אמיתי ונורא טוב ונורא ממילא. אבל זה לא באמת יקיף את כל האדם. לפעמים יכול להיות שאדם יהיה אולי נורא בתוך העניין, אבל הוא לא כל כך יהיה שם. כאילו הוא יהיה בביטול, אבל הוא לא יהיה בביטול. רק כשאתה בא עם השכל. זה הכוח החשוב באדם. ומיימד את כל הכוח השכלי, מתרכז בתוך העניין, אז כאילו כל האישיות מכוונת, כל האישיות נמצאת שם. ורק אז באמת אדם, הרי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים, ההתפעלות האמיתית נובעת מחיבור אמיתי לעניין, או בלשון של חסידות, מביטול אמיתי לדבר. ביטול אמיתי זה רק כשאתה שם את כל ה... יש כאן, אתם יודעים ש... למה מחשיבים בישיבה כל כך את לימוד העיון? זו הסיבה. כי מתי אדם באמת שם את, יכולים, שם את עצמו? מישהו פעם, ביטוי כזה שהוא לא נוגע רק ללימוד דיון, בכלל, אבל שיש אנשים, יותר נכון בישיבות הסדר, אני חושב שבישיבה הזאת קצת פחות בדרך כלל, ישיבה כזאת, שיכולים להיות בישיבה 5 שנים ביציאה. 5 שנים לא להיות בעצם בפנים, להיות ולא להיות. אז זה גם הערה מבחינה אולי חברתית, מבחינת הזדהותית, כן, אם אדם רק צופה או שהוא גם נכנס. אבל איפה באמת הכי נכנסים בעיון? למה? כי שם אתה משקיע את כל כולך בתוך העסק, אז אתה באמת נפגש. כאילו אחד שבלי עיון אדם, הוא תואם יראת שמיים, הוא תואם קדושה, אבל הוא לא באמת באמת נכנס לשם. הוא לא מכניס את כל האישיות שלו לשם. באמת, אומר לה, למרות שזה... ככה נגיד משהו שהוא גם יותר מכוון למציאות, אז זה גם תלוי אולי אם אדם זוכה גם להצליח קצת בעניין הזה של העיון, יכול, אם אדם נגיד ילמד בישיבה ולא ילמד עיון, ואחר כך נגיד יצא לחיים, יעבוד באיזשהו עניין, אז יצא, הוא כאילו פתאום מגלה שחלקים גדולים באישיות שלו, בישיבה הם לא באו לידי ביטוי, ועכשיו הם באים לידי ביטוי. אז בעצם החיבור שלו לתורה היה בחלק מאוד מסוים מהאישיות שלו. ובחלקים מאוד מרכזיים הוא לא היה. זה החשש. לכן הלימוד דיון, שוב, הוא כל כך חשוב, כי אתה שם את מיטב הכישרונות שלך בעסק. אני רק אשיב שחשוב גם ההצלחה, כלומר, אם אדם לומד דיון ויוצא מתוסכל, אז הבעיה הזאת גם קיימת. לכן אני חושב שזו משימה של כל אחד, זה איך לא לצאת מתוסכל מהלימוד דיון, איך כאילו להגיע למקום שאתה מצליח לכוון את עצמך, להגיע למיטב ההתכוונות, למיטב ההתרכזות, באופן שהוא באמת מתאים, שהאישיות נמצאת שם, שאני לא צריך לשקוע בזה, כמו כל אחד לפי עניינו. זה עניין אחד. שלים את הדברים, והנה עוד תנאי אחד צריך להיות בעניין מהות ההגיעה, הבנו שתהיה הגיעתו מצד שעיקר אצלו עניין החוכמה. שרוצה להשכילה, ומחמד זה כוונתו רצויה לידה ומיטת עניינה. ואז יבוא על ידי ההגיעה לביטול והפשטה אמיתית וכו'. וממי הנכללים כל כוחות נפשו בבחינת העין דחוכמה, ויורר כוח המשכיל להיות נמשך בגילוי בשכלו ומחשבתו, וממי לידע אמיתיות החוכמה שרצה להשכילה. מה שאין כן, כשאין כוונתו רצויה לידע אמיתיות החוכמה, רק מעורב בזה זה כוונה להתגדל ולהתפאר על ידע. אם כן רצונו בבחינת היש, לכן לא יוכל לבוא ידי הפשטה אמיתית להיכלל בבחינת העין בידי חוכמה. ממי לא תתגלה אצלו אמיתיות החוכמה כמו שאמרנו, או כמו שהיא. דבר אחד שהוא מתרכז, דבר שני בהגיעה עצומה, דבר שני שהוא רוצה לדעת את האמת, זה מה שהוא רוצה, לא שום דבר אחר, אחרת זה לא ילך. ירצה משהו אחר, אז יהיה פגישה עם החיצוניות של החוכמה. רק אם הוא ירצה באמת את האמת שבחוכמה הזאת, אז הוא נפגש עם פנימיות החוכמה, הוא אומר, אז הוא גם מעורר בו בעצמו כוחות הרבה יותר עמוקים. ולכן אמרו ז"ל, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שזהו עוד וסימן על יוקר עצם החוכמה אצלו, לכן לא אכפת לי אם ישיג אותה בחוכמתו על ידי לזולתו. לכן יש בו גם כן מידה זאת לקבל האמת ממי שאמרו. ולכן בישיבה, זה אחד המבחנים האמיתיים, שהרבה פעמים יש תחרות מסוימת, זה אנושי, זה בריא, זה בסדר, זה לא מראה שאדם הוא לא, זה מאוד חלק מטבע האדם. ואיך אתה מצליח למרות התחרות, כשאתה צריך לקבל ידע ממישהו, מישהו שיכול להחכים אותך. לא להתבייש לעשות את זה. כאילו אפילו מחבר נניח, או מישהו ש... כאילו לא נעים שאני, אני צריך אותו. עכשיו אני אומר, זה יצא נכונה במקום שאתה מרגיש שאתה יכול להחכים. לפעמים אדם יכול להרגיש רק איזו מבוכה כזאת, ובזה זה נגמר, זה לא באמת... מוסיף לו, והוא באמת, זה מאיר את עיניו. יש פה סיכוי שמישהו פה שעומד לידו יאיר את עיניו. והקושי זה כאילו איך אני להודות בזה שאני יכול לקבל ממנו משהו. בסדר. אבל אם האמת יקרה לך, אני לא יכול להגיע מניסיון, א', שהניסיון הזה הוא לא כאן, ממיד מניסיון, אבל ב', שכשלפעמים עוברים את זה, זה צריך עוד תנאים, כמו שאמרתי, כאילו צריך שגם יהיה איזה תקשורת טובה, כן? צריך ש... לפעמים זה רק איזה... תוחלת ממושכה, מחלת לב, אבל כאילו, כשיש את הסיכוי הזה, אז כשעוברים את המחסום הזה, יש איזו תחושת ניקיון, איזו תחושת חירות, שהיא מאוד משמחת, מאוד מרוממת, מאוד משחררת את הבן אדם. זה איזה הוא חכם, לומד מכל אדם. כאילו, פתאום אדם מרגיש משהו יותר נטו, פשוט שמח בתורה. עד כדי שגם כשהוא שומע, נכון שיש איזה טעם מיוחד שאני זוכה בעצמי, עושה אדם בקו שלו, אבל היא כל כך אהובה עליי, שגם אני שומע מישהו אחר, אפילו קצת מרגיש, וואי, איך אני לא חשבתי על זה. אני אתן לי, וואי, זה דברים טובים. אז כשאדם כאילו עובר, אתה כאילו יכול לאשר לעצמך שהתורה חביבה בעיניך. זה אגב אחד הסימנים המובהקים, איך אם אדם מידע אם הוא מכוון לאמת או לא. האם הוא מוכן לוותר על כבודו ולשאול. מישהו בן גילו, אפילו מישהו צעיר, ואם זה אפילו התערב, כל אחד לפי עניינו, עד כמה זה קשה לו, זה מראה כמה הוא מחפש, כמה הוא צמא לאמת. כמו שאמרתי, וסוף סוף זה עושה תענוג. אחורה אתה מוותר על ישות, ובסוף סוף זה באמת מרחיב את הישות. מוציא את עצמך מעצמך. מה שאין כאן כשכוונתו להתגדל, רצונו להשיג אותה על ידי עצמו דייקה. וממה לא יודע לאמת לזולתו, מהכל מטעם הנהל שפנימיות החוכמה להשכיל דבר מבחינת העין שבה דייקה, ומיוחדת בעצמיות הנפש, שבחינת עין האמיתי, לכן לא יוכל לבוא עליו, כי אם על ידי הביטול בתכלית הדבר שרוצה להשכיל, והיינו כאשר יקר, אצלו עצם השכלת העניין, שאז מניח את עצמו לגמרי בשבילו מכל וכל, מה שאין כן כשיהיה כוונתו הרגשת עצמותו בזה, אז לא יגיע לבחינת העין דחוכמה. ימי לא יעורר כוח העין שבנפש להשכיל על דבר, ימי לא יבוא על אמיתת עניינה. אם כן הדבר בחוכמה אנושית, אשר שורשה הוא בחינת יש, רק שהוא בחינת יש יותר רוחני מהשגת האדם ולמלבש בכלי המוח הגשמיים, לכן מוכרח להיות השכלתם גם כן על ידי הגיעה בפשטה כנל, כל שכן וקל וחומר בחוכמה האלוקית, בחינת התורה הנגלית, ומכל שכן בחינת פנימיות החוכמה האלוקית, שהשכלת המיתות, ההתאבות מאין ליש בכל פרטי העולמות, מראש כל דרגין, עד סוף כל דרגין, וקל וחומר בנו של קל וחומר בידיעת טעמי המצוות הנסתרים הנקראים רזים דאורייתא, שעצם מהות כל החוכמות האלו הם בחינת עין הנחת, כמה וכמה שצריך לזה עמקת הדעת, ביגיעה רבה, נאפשית כל כוחות, שכלו האנושי, הרואים בחינת יש לי עיקר. על הדרך למדנו שהפנימיות, טעמי המצוות זה יותר גדול ממעשה בראשית, כך רואים, בחינת הרזים שבזה. ועל ידי זה ממילא יוכלל שכלו האנושי בפנימיות חוכמה שבנפשו האלוקית, שבחינת העין זה חוכמה שבנפש האלוקית, ויראה האמת. כמו שהוא, שהעין הוא העיקר, והוא האמיתית היש. מבחינת היש אני רואה באמת עין ואפס המוחלט. הוא ממילא להתפעל ויהיה נזוז ממקומו, עד שיהיה מקושר ודבוק. עד אין הלב, לעולם הזה וידבק לאמיתת האמת. טוב, אז זה הדבר הזה. גם בלימוד, צריך להגיע לנקודה של עין. תנסו לראות אם אפשר להרגיש את זה, כן? לאיזה מקום שאתה עובר את כל החיצוניות, כל היבושית, ומתחבר למהות של העניין. הוא אומר שאתה מחפש את המהות של העניין, אתה בעצם נחשף לאיזו נקודת מהות שבך. מהות של השכת שהיא למעלה מהלבושים, מבחינת העין שבך. זה הדרך היחידה להגיע לחוכמה. שנזכה.